מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
עוד בוקר של הותר לפרסום, עוד שני חיילי מילואים שנהרגו ברצועת עזה, בצפון הרצועה דווקא, ושם יקום דמם.
כן, זה קשה ונורא, כל בשורה כזו, ואנחנו נגיד את זה בכל פעם מחדש, ונקווה שזה הנופלים האחרונים, נתפלל כולנו. שזה הנופלים, שאלו הם הנופלים האחרונים, כי כל הותר לפרסום כזה מפלח את הלב ועושה באמת צער גדול מאוד, אני חושב לכל עם ישראל, אבל בעיקר למשפחות של החללים שנפלו בקרב שם בצפון רצועת עזה. ועכשיו תשמע, אתמול בבוקר, פחות או יותר, אחרי שסיימנו את התוכנית, בערך אני חושב שעה אחרי שסיימנו את התוכנית, סיימנו בתשע, בשעה עשר, לקראת השעה עשר, נורא מתח כבד מאוד לנתיבות, 25 רקטות, כמדומני. כן.
ודיברנו על זה לפני כן.
כן, דיברנו על זה לפני כן, אבל אתה יודע, אני מנסה להבין, באמת, בלי חס וחלילה להוריד את המורל ולהוריד את רוח העם, ואני לא בגישה התבוסתנית שאני רואה בחלק מאמצעי התקשורת, שעוד מעט נדבר על זה. אני מנסה להבין שכשמודיעים לנו שצהל כבש, ניקה, תיאר, המקום תואר, המקום בשליטה, המקום תחת שליטה מבצעית, תחת שליטה כזו או אחרת, אני מנסה להבין, ובאמת פניתי לדידנו, לקובי פינקלר, כדי לנסות ולהבין מה זה אומר בעצם. אם את החטופים לא שחררת, את הנהגת חמאס לא חיסלת, ואת השיגורים אתה לא מצליח למנוע. עכשיו בוא, לא מדובר פה באיזה רקטה בודדת שיצאה אתמול. אנחנו מדברים על 25
שיגורים לפחות. שיגורים שיצאו לפחות. מצפון הרצועה, שזה שטח שצהל עזב את חלקו.
אז אתה מנסה להבין מה זה אומר שצהל ניקה, תיאר, תואר, ניקה, כבש, כל הדבר הזה, כשבפועל גם יש נופלים, גם יש חללים שנופלים, וגם מצליחים להוציא משם שיגור, לא ירי רקטי בודד, שזה הסבירו לנו כל הזמן שלא יצליחו למנוע את הרקטה האחרונה. בסדר, מקבל. אבל כשמדובר בשיגור כל כך מסיבי, וכשבעצם המציאות לא השתנתה, כלומר נתיבות, שדרות, כל היישובים הללו, כל הערים הללו
בדרום,
ליד רצועת עזה, נקווה שזה רק בדרום, כן? עוד לא ראינו במרכז, כן? אנחנו כבר שבוע או שבוע וחצי בלי שיגורים למרכז. אז כלומר, המציאות לא השתנתה בדרום. יש להם יכולת לשגר מתי שהם רק רוצים לחיות אדם הללו, לחמאס, לשגר מתי שהם רק רוצים לדרום. אז המציאות לא השתנתה, ואת החטופים לא החזרת, ואת הנהגת חמאס לא חיסלת. אז אני מנסה לשאול, פנינו לאן? כלומר, מה
עשינו?
מה הולך כאן? כן, מה הולך כאן? יש 190 חללים שנפלו מאז שהתחילה הפעולה הקרקעית. אז נכון, יש רצועת עזה נראית באמת בחורבן גדול, יותר מ-70% מהבתים שם נחרבו ונהרסו, כבישים, זיהו הרבה מאוד פירים של מנהרות וכל הדבר הזה. ונכון שיש, שבניגוד למה שנאמר, לעם ישראל כן יש סבלנות לחכות ולראות עוד חודשים ואפילו עוד שנה, לראות עד שקודשים וגומרים עם הסיפור הזה לגמרי. אבל בינתיים צריך גם לומר את האמת, את המציאות. שרצועת עזה לא תהווה איום, שזה היה הטייטל, זה היה הכותרת מאז תחילת המלחמה, גם של ראש הממשלה נתניהו, גם של שרים אחרים וגם של הרמטכ"ל, שעזה לא תהווה יותר איום על מדינת ישראל. אנחנו עוד לא שם.
מישהו אמר שזה ייגמר תוך שלושה חודשים?
לא, אבל אני מנסה להבין מה השגנו כן. אנחנו כן יודעים שחטופים נרצחו שם בצורה אכזרית בתוך רצועת עזה, חטופים שהיו בחיים, כן? דיברתי עם גורם יודע דבר אתמול בערב על זיהוי אותם הנרצחים, החטופים הנרצחים, ושאלתי אותו איך זה קרה, כלומר, האם זה רק על בסיס הסרטון הזה שהחמאס הוציא? אז הוא אמר לי בתשובה חד משמעית שלא, שזה לא על סמך הסרטון הזה, יש להם עוד הוכחות ומידעים אחרים. אז חטופים נרצחו שם, 101 או 102 ימים ללחימה, לחימה קשה מאוד. הם מצליחים עדיין לשגר אתמול לנתיבות 25 שיגורים, נדבר על זה. וכאילו, אני אנסה להבין, אתה יודע, בכל זאת ללכת על חצי הקוס המלאה, מה השגנו?
אפשר להביא רשימה שהיא לא מושלמת, שוב, אני לא בא לסנגר, אבל אפשר להביא רשימה של דברים לא מושלמים.
אתה לא חייב לבוא ממקום של סינגור, אבל כן לפתוח דיון, לשאול מה השגנו.
לשאול, שאלת.
זה שאלות שצריכות לשאל.
לשאול, שאלת. חלק מהיכולות שלהם ירדו, יגיד קובי פינקלר עוד מעט, ופחות רקטות ארוכות טווח, והרגו להם כמה, 6,000, לא זוכר כמה מחבלים, ישמידו להם מנהרות, והתהליך הזה לוקח זמן, וטרומה לא כובשים ביום אחד, בטח לא את עזה.
סליחה, בוא נתקן. את יחיא סינואר, אמר הרמטכ"ל ושרים אחרים בממשלה, לחסל אותו, גם את בן לאדן, ארצות הברית לקח לה 10 שנים עד שהיא חיסלה אותו. אז אתה יודע מה, מקובל עליי, אני חושב שמקובל על רבים בציבור, שייקח זמן, אבל בסוף ימצאו אותו, את יחיא סינואר. אם זה ייקח חצי שנה, או שנה, או שנתיים, או 3 שנים, בסוף ימצאו וחסלו אותו. ועשו איתו את מה שצריך לעשות איתו. אבל הירי הרקטי, שזה בעצם הסיוט המתמשך של תושבי הדרום, עזוב רגע את האסון שקרה בשביעי באוקטובר. אני מדבר איתך על הסיוט המתמשך הזה של תושבי הדרום בעיקר, במשך שנים רבות, שהם אמרו, אנחנו לא מרגישים בטוחים כאן, מסבב לסבב אנחנו חיים, הילדים שלנו קמים לירי רקטות. גם את זה לא הסרת עדיין. עכשיו לא תגיד לי, צמצמת, בסדר, אבל אם יש לו יכולת בחמש דקות לשגר 25 שיגורים, זה אומר שהסיפור הזה לא...
אני חוזר ואומר שהשיגורים האלה בוצעו מאזור שצהל עזב בימים האחרונים, צפון הרצועה. אז מה הועילו חכמים בעזיבתם? למה כל הדבר הזה? אבל שוב, אני לא יודע, באמת לא יודע למה...
הכי קל לומר, בלא יודע אפשר לא לשדר. לא לשדר, אפשר לא לשדר.
אני לא יודע, ואני משאיר את השאלה הזו, משאיר את השאלה הזו פתוחה, כדי שואל אותה עוד מעט, תן לי שיעלו כאן לשידור. אני לא... אפשר להתחמק שלא נדבר על זה.
בכל זאת מנסה לקיים איתך דיון, כי זה שאלות ש... אני אגיד לך, בצלאל.
יש לי עוד הרבה שאלות.
זה שאלות שלא שואל אותם הציבור בשמאל, שחלק ממנו, חלק מאוד מאוד קטן, ראינו, 11%, רוצים להפסיק את המלחמה. ולשחרר את החטופים.
לא, אבל הם מחדדים את השאלה בצורה אחרת. הם משתמשים בטיעונים שלך, ואז הם שואלים, ואם לא הגענו עד הלום, אם הגענו עד הלום ולא הגענו להישגים משמעותיים, אז בואו באמת נעצור את המלחמה, ובכך נעשה עסקה שישוחררו החטופים, ובא לציון גואל, ואחרי זה נמשיך הלאה, נראה איך מחסלים את ההוא ואת ההוא ואת סינואר.
להפך. אני חושב, כמו שאנשים רבים במדינת ישראל חושבים, גם בציבור שלנו, שמאזין לנו עכשיו ברדיו, שעד שלא מנצחים כאן, ועד שלא שוללים את הירי הרקטי של חמאס, ולא מחזירים את החטופים, ולא מחסלים את כל הנהגת חמאס, ושוללים ממנו באמת את היכולות, לא בסיפורים ובהצהרות של החמאס אין יכולת, וירדה לו היכולת, וכל כל הדבר הזה לא מעניין אותי. אבל עד שלא מנצחים שם, אסור להפסיק. כי בינתיים, 3 חודשים אחרי, המתח אתמול לנתיבות הוכיח לי, לך ולכולם, שהמטרה עדיין לא הושגה. אפילו לא המטרה, אתה יודע, שהיא יותר קלה.
אבל אף אחד לא אמר שהמטרה הושגה. אף אחד לא הציב יעד כמה חודשים ייקח להגיע למטרה, ויש שתי מטרות למלחמה.
זה לא נכון מה שאתה אומר. זה לא נכון, אתה יודע למה...
מישהו נתן תאריך?
תשמע מה אומר השר גדעון סער, אומרים את זה גם אחרים, בתוך הממשלה. הם אומרים, עבדתם לפי תאריכים והוצאתם את הצבא בלפי תאריכים, כי קבעתם 3 חודשים. קבעתם 3 חודשים?
3 חודשים למלחמה העצימה, ללחימה העצימה, כן, לא לסיום המלחמה.
אז עבדתם לפי תאריכים ולא לפי תוצאות. צריך לעבוד לפי תוצאות. כי תושבי נתיבות, סדרות, אופקים, בר שבע, כל האזור הזה, עזוב רגע את המרכז, כשגם המרכז חטף במלחמה הזו, אוקיי? הכל התושבים הללו לא מעניין אותם עכשיו התאריכים שביידן קבע לישראל מתי לצאת, מתי להיכנס. עזוב, זה סיפורים. בסוף מעניין אותם האם הם יצליחו להמשיך לחנך דור, את הדור הבא, לגדל אותו, את אותם ילדים קטנים שגדלים שם בדרום, כן? ואנחנו מדברים על מאות אלפי ילדים קטנים שגדלים מסבב לסבב, מסבב לסבב, מסבב לסבב, או שכבר יהיה כאן דור חדש שלא יצטרך להיכנס בכל חודשיים, 3 חודשים, פתאום כשחמאס מחליט, כשהוא לא מקבל איזה משהו, להכניס את הילדים הקטנים שם לתוך ממדים ולישון איתם כל הלילה בממד. וזה הסיפור. ואת זה בינתיים, בינתיים אני אומר, אנחנו לא שם.
טוב, הצבת פה שאלות, ננסה לקבל תשובות עוד מעט.
טוב.
לא יודע מי, אולי קובי, אולי אחרים. בואו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר חדשות, יואב צור, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. הבוקר פורסמו שמותיהם של שני חללים נוספים שנפלו בצפון רצועת עזה. זכריה פסח אבר בן 32 מירושלים ויאיר קץ בן 34 מחולון, השם יקום דמם. איתי סבירסקי ויוסי שרבי שנחטפו מבארי לעזה נרצחו בשבי חמאס וגופותיהם עדיין מוחזקות בידי ארגון הטרור. כך פרסם אמש בהודעה רשמית קיבוץ בארי. כוחות צהל חיסלו הלילה מהאוויר את ראש תשתית הטרור במחנה בלטה שבשכם, שתכנן יחד עם חברי חולייתו לבצע פיגוע גדול בטווח הזמן המיידי. הליך הספקת התרופות לחטופים הישראלים המוחזקים בעזה יחל היום לאחר הסיכום אליו הגיע ישראל מול קטר. שני מטוסים כשעליהם הציוד הרפואי יגיעו מקטר למצרים ומשם יועברו לעזה בדרך ליעדם הסופי. דובר המועצה האמריקנית לביטחון לאומי ג'ון קרבי אומר כי ארצות הברית עובדת על עסקה חדשה לשחרור חטופים ומציין כי מתנהלים מגעים מתקדמים מול קטר. הסנאט האמריקני דחה הלילה ברוב קולות הצעה לפתוח בחקירה נגד פעילות צהל בעזה שהייתה עלולה להוביל להקפאת הסיוע הצבאי לישראל. לקראת ההצבעה גם בבית הלבן מסרו כי הם מתנגדים להצעה. ארצות הברית צפויה להחזיר את המורדים החות'ים שליחי איראן בתימן לרשימת ארגוני הטרור של המדינה. זאת לאחר שהוסרו מרשימה זו לפני כשלוש שנים על ידי ממשלו של הנשיא ביידן, כחודש לאחר שהוכנסו אליה על ידי הנשיא לשעבר טראמפ. עיראק הגישה למועצת הביטחון שלו תלונה נגד התוקפנות של איראן שתקפה בסיס אמריקני בעיר ארביל שבמדינתה. התחזית התחממות הדרגתית, נזכיר כי סוף זמן קריאת שמה בשעה 9:14 דקות, אלה הכותרות.
תודה יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו כמידי בוקר קובי סגל האורך, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים 8:11, יש לדוד לא מעט שאלות שנפנה אותם נראה לי תחילה לקובי פינקלר פרשננו הצבאי, שלום בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
בוקר טוב קובי.
לפני שתשיב על השאלות, עדכון מהלילה, שני חיילים שנפלו אתמול בצפון הרצועה, הבוקר חיסול ביהודה ושומרון באחד ממחנות הפליטים, בשכם.
כן, בוא נתחיל לדבר על שכם. באמת, קודם כל אפשר בלי שני הלוחמים, שני לוחמי מילואים אכן נופלים אתמול במהלך פעילות, וזה מראה עד כמה הלחימה נמשכת כל הזמן, גם כאשר יש פשיטות וגם כאשר יש פעילות. אז טילו נוטט פוגע בכלי הרכב המשוריין שלהם, שני לוחמי שריון נהרגים, עוד שניים נפצעים באורח קשה, והלחימה שם נמשכת. זאת לחימה, תכף נרחיב עליה, כי אני רוצה לעבור לדקה אחת ליהודה ושומרון.
בצפון רצועת עזה, נכון? טילו נוטט שנורא בצפון רצונות, רצועת עזה.
נכון, עוד דקה נחזור לזה, רק בוא ניתן, בגלל שזה ממש פרטים מהדקות האחרונות. אז שוב, חסדי שמיים, אי אפשר להגיד את זה אחר דוד ובצלל, כי הציבור בישראל אולי לא יבין את צמד המילים שלי הבוקר הזה, אבל היינו יכולים להתפורר היום בצהריים, או להיות היום בצהריים, באירוע הרבה יותר קשה מאשר היה גם שלשום ברעננה, או מאירועים שאנחנו הורגלנו להם, כאשר צהל מחסל מן האוויר חמישה מחבלים, ובראשם את ראש ארגון הטרור שיושב במחנה הפליטים בבלטה. הם תכננו חמישה מחבלים, היו בתוך כלי רכב עם תחמושת אדירה שכוללת מג, שכוללת מטולי רימונים, שכוללת קלצ'ניקובים, אקדחים, הרבה מאוד ציוד ופריטי אמצעי לחימה, שהם תכננו לבצע פיגוע בעורף הישראלי, כלומר באחת מערי ישראל. לא אפרט יותר מאשר כך, כי זה עדיין בחקירה, אבל זה אני כן יכול לומר, בטווח הזמן המיידי. לכן הזכרתי את העובדה של היום היינו יכולים להיות בצהריים עם שידורים אחרים לחלוטין. אז בהחלט פעילות שנמשכת ונעשית כל הזמן, גם של השבק, גם של צהל, גם של אגפי מודיעין, שני הארגונים הללו וכמובן ארגונים נוספים, הסיינים למיניהם, אבל בהחלט זה הצלחה שצריכים להבין את עצמנו באיזה פרופורציה אנחנו נמצאים. נחזור שנייה אחת לרצועת עזה. אנחנו מדברים שם על ימי פשיטות, גם
תחזור,
בצפון.
תחזור איתי רגע, קודם כל לצפון, לפני הדרום ומה שהולך להיות ברפיח ומרכז הרצועה. אני מדבר איתך על צפון רצועת עזה. אתמול הטיל נוטט הזה שנורא ושני חללים נוספים. הוא נורא מאיפה? מתוך בית בצפון רצועת עזה? אני אגיד לך למה אני שואל את זה. כי כבר, אתה יודע, חודש, יותר מחודש, צהל תיאר, ניקה, כבש, שיטח, השתלט על כל צפונה של רצועת עזה, ועדיין יש שם חללים שנופלים.
כן, אבל אני צריך להסביר, דיברנו בינינו גם אתמול, אני אסביר את זה גם למאזינים שלנו עכשיו. ישנם שתי מילים בשפה העברית, ושתי מילים בשפה הצבאית שהן דומות אחת השנייה. יש אחת של כיבוש, אתה כובש את השטח, כלומר אתה כובש אותו שבצורה כזאת שאתה יכול להסתובב בו, כי בתוך שלך, עם רמת הסיכונים, כמו שדיברתי לפני רגע אחד על האפשרות שהייתה יכולה להיות עם פיגוע באזור אחת מערי ישראל. עדיין לא תיהרנו. זה פרק זמן שלוקח את המרחב הגדול הזה שעליו מדברים, של שנת לחימה בשנת 2024. האופטימים מדברים על שנה שעד שתוהר כל רצועת עזה, הפסימים, אולי גם הריאלים ביניהם, מדברים עד פרק זמן של שנתיים. לא סתם, למשל ראש, דיברתי אתמול עם מי שאחראי על כל הקיבוץ בערי, על כל התושבים שם. והוא אומר להם, אתם לא תחזרו לבתיכם עד לראשון בספטמבר שנת 2025, כלומר בעוד שנה ותשעה חודשים. זה פרק הזמן שגם ייקח לבנות את הבתים, אבל גם ייקח להבטיח להם שהם יהיו במצב בטוח.
כלומר, אתה אומר שהמלחמה, כלומר, המלחמה בעצימות נמוכה וגבוהה וכל הזה, ייקח עוד הרבה 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 זמן, ומי שרוצה ניצחונות והישגים ותמונת ניצחון היום, זה לא יקרה בתקופה הקרובה.
אתה צודק, ואם נהיה בלבנון באותה סיטואציה, והיא יכולה להיות, והיא קרובה, יכול להיות שבוע, יכול להיות יומיים, יכול להיות גם עוד חודשיים. זה פרק זמן של לחימה עוד נוספת של חצי שנה של לבנון. לא רוצה להישמע פסימי הבוקר הזה, אבל אני רוצה להיות ריאלי המאזינים שלנו יבינו לקראת מה אנחנו הולכים. זה לא שאפשר להגיד היום שהכל נקי. אפשר היום להסתובב ברצועת עזה, בצהל, לא אתה ואני. אבל צהל יכול להסתובב היום מבחינה מבצעית, להיכנס, לפשוט ולחזור, כמו שהם עשו אתמול בבוקר עם חיסולם של 60 רקטות, מקבלים מידע מודיעיני, ואז בא לו אחמד הזה, והולך לו ברחוב בצורה אזרחית לחלוטין, שאתה לא יודע מה הוא ומי הוא, הולך חמישה בתים משם, הסיפור אמיתי לחלוטין, מאתמול בבוקר מנתיבות, ומחבר את חוטי החשמל, ושם טיימר של 7 דקות, והכל מכוון לו, כי נתיבות לא השתנתה, תוואי הקרקע לא השתנה, שום דבר לא השתנה, הוא לא יכול לגעת, הוא לא מתבקש לגעת. זה ביקשו ממנו ביום פקודה לעשות, אז יכול להיות שהתבנו אותו, יכול להיות שהרביזו אותו, יכול להיות שמישהו נתן לו פקודה במערך הקטן שלהם, כי פירקנו את גדודי החמאס שמה, ואז הוא חוזר הביתה, שותה קפה, יושב לו בבית, ונהנה ממתח של 30-40
קובי, סליחה שאני אומר לך את זה, אתה לא דובר הצבא, אתה כתב צבאי, מעורך מאוד, יש לך הרבה מאוד מדעים.
נסכים איתך.
לשגר 25 שיגורים, זה לא איזה אחמד שנכנס ושתה קפה והחליט ללחוץ על השעון. יש פה מערך מאוד מאוד מסודר שלא פורק. הוא צריך להגיד, אתה יודע, את האמת לציבור.
ואני מחדד את מה ש...
רגע, כשמשגרים בתוך דקה אחת, שתי דקות, 25 שיגורים, יש פה מערך שלם של חמאס שנותן הוראות מלמעלה עד ללמטה ויודע...
אבל למה אתה לא מתייחס לנקודה היותר חשובה? זה נורא להבנתי מצפון הרצועה, וצפון הרצועה קצת התרוקנה מכוחות צבא. אז אולי
זה הייתה... זה נורא ממרכז הרצועה.
הבנתי. ושמה?
ממרכז הרצועה ממקום שיצאו בו, אבל דוד, אני במקרה לא דובר של הצבא, לא רוצה להיות דובר של הצבא, אבל ההבנה יש בדבר הזה, כי אתה מבין מהחקר של האנשים, חלקם גם אנשי מילואים, שהיו שם בתוך השטח הזה, למה אני אומר אנשי מילואים? כי קל לך יותר לדבר איתם, אין להם מגבלות של שיחה, כמו שיש לכל אחד מהסדיר, ולכן כן הסיפור הזה. זה לא שיש לו בבית שלו, זה היה היום פקודה שלו, אז זה שילמו לו כל חודש $5 לחודש, היו לו 5 משגרים, okay. הם הוכנו לפני 5 שנים. כן, את זה צריך להגיד, מה שאתה צודק, ברור שלא תיארו את הכל, כאשר אני מתברר לי אתמול, מתבררת לי עובדה, שבחאן יונס, על כל מה שהייתי שם בתוך בפנים, ועל כל מה שדיברו איתנו כל הזמן, שיש כ-150-160 קילומטר של מנהרות, מנהור בחאן יונס, פתאום אתה מתברר, לך, פתאום מתבררת לך העובדה שיש שם 300 קילומטר, כי זה הרבה יותר עמוק, אז נכון, הכשלים ייבדקו, איך לא ידענו ואיך עשו וכדומה, זה לא הזמן, לא עכשיו, ולא אני הכתוב שיכולה לעלות אליה. זה אומר שאנחנו צריכים עוד הרבה זמן, לכן גם הוציאו חלק מהכוחות, למה פרסמו את האגודה הזו שיצאו וזה, לא ברור לי גם כן, זה רק השאלות שאני תמיד תמיה עליהם, מה זה מעניין את הציבור, אבל זאת מציאות ש...
בהקשר למה שאמרת עכשיו, אז נציין שנחשף אתמול שישראל וארצות הברית בעצם נדמו מכיף העומק והאיכות של המעברים התת-קרקעיים ברצועת עזה, ושהרשת הזו של המנהרות, שימו לב, עשויה להגיע עד 730 קילומטרים. 730 קילומטרים.
מטורף, אין רשת
מטרו. מנהרה אסטרטגית אתמול, שכן פוצץ אותה צהל אתמול, מעל צווי נחל הבשור, תראה עד כמה...
בין הצפון לדרום.
נכון, אותה מנהרה שיכול להיות שגם חלק מהכתובים עברו דרכה, יכול להיות שסינואר, או בטוח שסינואר וחבריו עברו דרכה,
מישהו אמר לי שצריך לקחת את כל המחבלים של חמאס שנעצרו ברצועה בחודשים האחרונים, נעצרו הרבה מאוד, ועבודות הפרך שלהם יהיו. אז 2400 יקבלו עבודות פרך בחציבת המטרו של גוש דן, תוך שנה יש מטרו בכל גוש דן. טוב, שיהיו בשורות טובות קובי. תודה,
אמן,
קובי.
ותודו להשם, באמת דוד, אתם לא מבינים כמה, אני מקבל את הנתונים, אני לא יכול לפרט אותם הכל, אבל היה אמור להתבצע פיגוע גדול מאוד בישראל, באמת חסדי שמיים גדולים, שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו ממנו.
סיפור של אלה שחוסלו בבלטה.
של שכם, כן, 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 זה חמישה רצינים עם המון המון כלי משחית. לא אקדח קטן. מה זה יורה על פי כדורים בדקה.
כן, כן, רשימה מפחידה מאוד. קובי, בשורות טובות, להתראות, יום טוב.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב. חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית איתנו עכשיו, שלום, בוקר טוב אלמוג.
שלום, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
בוקר טוב.
איך אתה רואה את מה שמתרחש ברצועת עזה? סוג של דשדוש, או הערכות מחדש, או זה היה מתוכנן מראש שאחרי שלושה חודשים מתחילים לצמצם כוחות? כי זה נראה שמשהו פחת במלחמה הזו.
תשמע, אני ממליץ לציבור שלא להתייחס לכותרות בערוצי התבלה, דמורליזציה, בסוף אני חי כאן, אני שומע את הלחימה, אנחנו שומעים את המטוסים. כמובן שאין יכולת להגיע בדבר זמן של שלושה חודשים להפחתה של 100% בכמויות השיגורים של הירי תלול מסלול, אבל יש ירידה משמעותית מאוד שעליה אני מברך, וגם לא מתפשר על מה שקרה אתמול לצורך העניין.
כן, איך תסביר את ה-25 שיגורים האלה לנתיבות אתמול? זה לא איזה אחד, אתה יודע, ירי שיוצא בודד מפה ומשם, שזה, אתה יודע, הציבור יצטרך להבין ולקבל שאין מה לעשות, אי אפשר עד הרקטה האחרונה. אבל כן להוציא 25 שיגורים במכה אחת, זה אומר משהו.
ראשית, אני חושב שהציבור לא אמור לקבל, גם לא שיגור של רקטה אחת. כי בסוף הפשרות של היום הן הנורמות של מחר. ובנוגע להסבר הוא שבסוף איכן שאנחנו יצאנו משטח, איכן שכוחות צהל יוצאים משטח, אין עליו שליטה. לראיה, אתמול הירי מנתיבות היה במקום שבו כוחות צהל יצאו החוצה, ולכן אין מנוס מלהישאר בשטח ולשלוט על השטח. לכבוש את השטח, ככה עושים במלחמות.
ולכן אתה חושב שזה היה טעות? זו הייתה טעות? אתה חושב כמו שחושב השר גדעון סער, שיצאו לפי תאריכים ולא לפי הישגים, תוצאות?
אני לא מכיר שיצאו לפי תאריכים.
לא מה, אמרו לנו כל החודשים המכונים, קובי פינקלר אמר לנו, תראו, טו בשבט פחות או יותר רוב הכוחות יצאו, והנה אנחנו שבוע לפני טו בשבט אמצע ינואר יוצאים. יצאו. אבל יש את ההסברים אגב, שהם צריכים התרעננות, הם הרבה זמן שם, צריכים להאריך עוד זירות.
זה לא בדיוק תאריכים, אבל כן, אני מסכים עם זה, ברור. ודאי שאני מסכים עם זה, אני מסכים העובדה ובא, בסוף מי שרוצה לשלוט על שטח, כובש אותו ונוכח בו. מי שלא נוכח בשטח, לא יכול לשלוט על השטח. זה אגב מאוד פשוט, זה לא כל בר דעת מבין את זה.
כן, אבל חבר הכנסת אלמוג כהן, יכול להיות שהקונספציה שהייתה לפני השבעה באוקטובר חזרה רק במילים אחרות, במשפטים אחרים. אני אגיד לך למה אני שואל את זה. תראה, לפני כמעט חודש אמר השר גלנט, שר הביטחון, אנחנו קרובים לרגע שבו סינואר ירגיש את החבל על הצוואר. בינתיים איתות חמאס לא קרה, חיסול בחירי חמאס גם לא קרה, החזרת החטופים גם לא הייתה, וירי של רקטות כשהם רוצים, ראינו מה קרה אתמול בנתיבות, 25 שיגורים. אז כלומר, אולי מדברים הרבה ועושים מעט?
תשמע, קודם כל, בימים,
מדברים. תשפר את הקו שלך, אנחנו פתאום נעלמת לנו.
אתה שומע אותי?
תתקרב למרוחק.
הלו?
כן, עכשיו.
יש לנו בכלל בעיה בימין שאוהבים לדבר הרבה, זה נכון. אני ממליץ להצמד לאמרה הידועה, אמור מעט ועשה הרבה, זה דבר ראשון. אבל דבר שני, אני חושב שבסוף יש תחושה ציבורית שהיא תחושה מוטט, מפני שכרגע בתוך עזה פלט אוגדה וחצי כמעט, שזה כוחות מאוד משמעותיים. הלחימה נמשכת שם כל הזמן, כל הזמן התקלויות. לצערי גם המחירים, המחירים כבדים שאנחנו משלמים הבוקר, עוד שתיים טובי בנינו שנהרגו בקרבות. ולכן אני אומר לציבור שלא ללכת שולל אחרי תחושות, אלא ללכת אחרי עובדות. והעובדות הן שההתנהלות מתקדמת, הקרב מתקדם, הכיבוש מתקדם. אנחנו צריכים לפקח על כך, כפי שאמרת, נכון, לגבי הקונספציה, שלא יהיה מצב שיוצאים משטחים, שלא יהיה מצב שנחזור אחורה לשישי באוקטובר, אלא להמשיך תמיד עם הפנים קדימה, עד לכיבוש מלא של רצועת עזה.
ואם נלך לאותו יום, לשמחת תורה, או לימים שלפני, יכול מאוד להיות שחמאס קיבלו איזשהו שיתוף פעולה פה, בתוך ישראל?
תשמע, יש המון ספקולציות. אגב, הספקולציות הן אך טבעיות. בסוף יש פה אירוע שהוא אירוע מאוד מורכב, ואנשים מנסים להבין איך הוא קרה. ויחד עם זאת, אני לא מכיר אינדיקציות לדבר כזה, אבל אני גם לא שולל את הדבר הזה. לא שולל את הדבר הזה.
מה אתה לא שולל? שיש נגיד מרגל שהעביר מידע לאויב?
אני לא שולל את המידע הזה, נכון?
אתה מבין שזה דברים חמורים, מאוד.
כן, אני מבין. בוודאי שאני מבין, אבל תשמע, בסוף עם רמת מוכנות שהם הגיעו אליה, ועם רמת המידע שהם הגיעו איתו, אין דרך אחרת להשיג את זה מלבד מקור אנושי שמעביר את המידע הזה. אין, זה פשוט לא קיים.
על מה אתה מתבסס, חבר הכנסת אלמוג כהן?
קודם כל, על מה שראיתי בעיניי, וראיתי את החומרים שמגיעו איתם, חומרים מאוד מודיעין ברמה מאוד מאוד גבוהה.
מי זה חשוב לציין ולהזכיר לציבור? אתה נלחמת בשטח ממש מהדקות הראשונות, מהשעות הראשונות, אתה היית שם. צריך לחדד את זה לציבור.
וכשאתה אומר ראיתי את מה, את מה שהחמאס החזיקו בידיים?
כן, כן, מה, אנחנו אחרי ש... למעשה אחרי שהרגנו את כולם, התחלנו לזכות אותם ופתחנו להם את הווסטים, ואתה רואה שם מפות ברמת דיוק מאוד מאוד גבוה. לא קשה להשיג מפות, אבל קשה להשיג מודיעין לגבי בתי כנסת, באיזה שעה מוציאים את ספר התורה, זה דבר שהוא לא... יש פה עבודה
של מודיעין. ברמה כזו? ברמה כזו של מתי מוציאים ספר תורה בבית כנסת?
באיזה שעה לערך יש ספר תורה, ואיזה שעה כאילו הכי עמוסה.
זה מישהו שתדרך, כי אין מודע בבית כנסת שאומר מתי יוצא ספר תורה.
לא רק זה, אני יודע שיש גם ציון, גם כמה אנשים כמעט בכל בית כנסת שם שיהיו בשמחת תורה. אבל לזה אתה יודע מה אפשר לענות לך, חבר הכנסת אלמוג כהן, כן? הפועלים העזתים האלו שנכנסו מרצועת עזה לישראל, הם אלו שאגרו מידע, הם היו המרגלים של חמאס.
הם הסתובבו, הם עבדו, הם היו בכל מקום, באופקים, בכל מקום.
זה הפשיטה של הדברים, אבל יש מידע נוסף שאותו אני לא יכול לחלוק, והוא מגיע לרמת מודיעין, רמת חדירה מודיעינית מאוד מאוד מאוד.
כלומר חדירה לתוך מערכות הצבא, לא האזרחים?
אני ברשותך, אני לא יכול לשוחח על הנושא הזה, אבל לדעתי אפילו ביוטיוב יש כתבות, באינטרנט יש כתבות, בערוצי המיינסטרים, לאן הם ניסו להגיע, אנשים ספציפיים שהם חיפשו. הם הגיעו לבסיסים וביקשו אנשים...
הם הגיעו לבונקר באחת היחידות, ניסו להיכנס לבונקר, הם ידעו שהבונקר שם, בונקר מודיעיני של אחת היחידות.
זה לא בדיוק בונקר, לא בדיוק בונקר.
כן, אבל מקום מובטח שלא ניתן, הם לא הצליחו להיכנס אליו, אבל הם ידעו להגיע לדלת של אותו חדר מאוד מובטח.
נכון,
ובלי מידע מבפנים להערכתי, לא ניתן היה לדעת איפה זה, ובכלל לנסות להגיע לשם, ולא מדובר ב-100 מטר מהגדר. בואו נגדיר את זה ככה, בלי לתת יותר מדי פרטים שאי אפשר.
כן, אז יחד עם זאת, אני אומר שוב, זו רק תחושה, אין לי איזו אינדיקציה ברורה לדבר הזה. ישנם פרשיות חמורות שקרו, והן כרגע תחת צד איסור פרסום, אבל אני לא מכיר קשר של ריגול או משהו פנימי, ולא שולל אותו גם.
אתה סומך על המערכת שתבדוק הכל, כולל הכל, כולל את הדברים הללו שאתה מדבר עליהם עכשיו?
לא, אני לא סומך.
כלומר מה, יתתו את זה?
אני לא חושב שיתתו את זה, אבל הקושי בלבקר את עצמך כארגון הוא מאוד מאוד גבוה. בטח ובטח, כאשר אתה למעשה נמצא במקום שהוא מביך, מקום שהוא לא פשוט. ולכן אני מאוד חושש מהדבר הזה.
מה נגיד לך, שיהיו בשורות טובות על מוק כהן, ושנשמע, לא יודע, שרק סוף סוף נגיע פה לשקט מתישהו, אבל הרבה עבודה צריך לעשות עד אז.
נקווה כולנו שהמלחמה הזאת לא תיעצר עד שננצח באמת.
בעזרת השם וישועתו.
אמן ואמן. חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית, שיהיו בשורות טובות, תודה לך.
תודה,
יקיריי. תודה, בוקר טוב. אתה מבין את המשמעות של הדברים שהוא אמר כאן עכשיו?
חמור מאוד.
כן.
תשמע, אני לא צריך את אלמוג כדי שיספר לנו את מה שחלק מהדברים ידועים, אבל לעומק הדבר, הוא גם לא פירט, וגם אחרים לא יפרטו, גם אני לא, גם אתה לא, אבל...
אני חושב שיותר חמור מהכל, יותר חמור מהכל שהוא אומר, שהוא לא סומך על המערכת שתבדוק את זה עד הסוף. כלומר...
אני לא חושב שיש מישהו שחושב שאם אתה טעית או אני טעיתי, אז אני אבדוק את עצמי. אני יכול לעשות לעצמי איזשהו חשבון נפש, אבל לבדוק...
מדובר פה על דברים, בוא אני אגיד את זה ככה, בגידה בביטחון המדינה.
לא משנה מה, לא משנה מה, גם אם...
לא לבדוק דבר כזה, זה נורא והיום.
לבדוק חייבים, אבל אני אומר, לא משנה מה צריך לבדוק, צריך לבדוק הרבה דברים, אבל אין אדם מתיר עצמו מבית הסורים, כלומר, אדם לא יכול לבדוק במה הוא שגה, בתהליכים, בדברים...
אתה יכול להיות פרקליט טוב, אתה יודע?
לא, אני מתאר סיטואציה. כשמישהו טועה, אתה יודע, לא טעות של טעיתי בנתיב, אלא טעות אסטרטגית, הוא לא יכול לבדוק את עצמו, רק מישהו אחר, שיכול לראות את זה בלי שום, עם רצון באמת להגיע לתוצאות. יום אחד אפשר לדבר בעריכות יום אחד על מוסד התחקירים בחיל האוויר, שם על כל דבר, גם כשלא הייתה טעות, חזרת מגיחה באוויר, יש מיד לאחר מכן תחקיר, לא הטייס עושה את התחקיר של עצמו, יש צוות תחקירים שחוקר, מתחקר מה היה בטיסה הזו כדי להבין, גם אם הייתה טעות, גם אם לא. אבל אתה יכול לחקור את עצמך, לבדוק את עצמך, לבדוק...
תקשיב, אלמוג כהן אמר, חבר הכנסת אלמוג כהן אמר כאן, וגם במקומות אחרים, דברים חמורים מאוד, מאוד, שאם הם נכונים, זה אמור להדיר שינה מעיניו של כל אזרח במדינת ישראל. והדבר היותר נורא והיום מבחינתי, זה שכששאלתי האם הוא סומך על המערכת שהיא תחקור ותבדוק את עצמה בעניין הזה, האם היו אנשים שהעבירו מידע לחמאס, כן? Mm-hmm. הוא לא סומך על המערכת.
הוא לא היחיד.
זה נורא והיום.
נכון.
זה נורא.
נכון, אני חושב, אני חוזר ואומר, תמיד, כל דבר שצריך לחקור, אדם או גוף לא יכול לחקור את עצמו, לא היום, לא לפני מלחמה קודמת, ולא במלחמת יום כיפור, ולא בשום שום אירוע. אבל זה שהוא לא סומך עליהם, זה עוד יותר קשה. פרסומות, ומיד לאחר מכן, אבי בלום.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:34, עורך הדין אבי בלום, פרשננו הפוליטי, אולפן רחובות, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אבי.
טוב, קצת פוליטיקה גם בתקופת מלחמה, אבל פוליטיקה של מלחמה. ההדלפות, היחסים בין...
מי שעושה מלחמה עושה גם פוליטיקה, אז אנחנו יכולים רק לדבר על זה.
לא, יאללה. בוא תדייק. הם התחילו את המלחמה נקי, רק מלחמה, בלי פוליטיקה, אז החזיק מעמד שבועיים שלושה, ואחרי שלושה שבועות השתחרר לאט לאט, היום הכל פוליטיקה.
כי פוליטיקאים בסוף הם פוליטיקאים.
אנחנו במאה ימים של מלחמה, בוא נשים את האצבע איפה התחילה הפוליטיקה, איפה לפחות זה דלף. כי אני זוכר אירוע שהיה בקבינט המלחמה, שבו נתניהו דיבר על הדלפות, ודרי אמר, מכאן שום דבר לא דולף, ואז הרמטכ"ל אומר, רק מה שמדברים נגד אנשי הצבא, וגם זה דלף. אז יש לך כלל בהדלפות, תסתכל את מי מצטטים, ותדע מי המדליף. עכשיו אתה רואה את כל התמלולים של גנץ אחד לאחד, את כל ההיעלבויות של גלנט מההתחלה ועד הסוף. דווקא על נתניהו אני לא רואה הדלפות רבות מדי, גם לא על דרי, אז אתה מזהה לבד מי המדליף ומי המודלף. זה קודם כל. עכשיו אני חושב שתחילת הפוליטיקה, אם אנחנו מסכמים 100 ומשהו ימים, הייתה ברגע שבו גנץ ישב במסיבת העיתונאים, נכון שהוא נכנס נקי לממשלה, אבל ישב במסיבת העיתונאים, ושם דיבר על התקציב למורות החרדיות, כשהייתה מורה מסיבת העיתונאים לעסוק רק בענייני המלחמה. זו הנקודה שבה כולם התחילו לדבר פוליטיקה על השולחן, מה שעד אז רק נלחש, ודובר בחדרי חדרים.
כלומר, בני גנץ התחיל עם הדבר הזה.
אני חושב שהפוליטיקה על השולחן, אתה יודע, ככה, בלי לפחד, לדבר על זה, לעשות מזה פוליטיקה תוך כדי מלחמה, התחילה מבני גנץ. צריך לומר את זה. לא שמענו את זה עד אז מנתניהו. הוא בא ממלכתי. גם אז, במסיבת העיתונאים, ביבי נשאר ממלכתי ולא ישיב לו. אבל אחר כך זה התחיל להידרדר, והיום כולם עושים פוליטיקה.
אבל אני רוצה לחזור איתך רגע, אבי, לסיפור הזה של ההדלפות. תגיד, עד כדי כך הם חושבים שהציבור בישראל מפגר? מה הם רוצים? כאילו מי מרוויח מהסיפור הזה של ההדלפות? מישהו זוכר מי אמר מה, איך אמר, איך הגיב לו? אף אחד לא זוכר את זה בכלל. אנשים עסוקים, אתה יודע, כל יום פה קוברים עוד ועוד חללים לצערנו.
גנץ, קודם כל לכולם יש עניין להדליף. אתה רואה שגלנט הדליף מהיום הראשון. הייתה, אתה זוכר את ההדלפה על כך שגלנט רוצה לתקוף בלבנון. יכול להיות בדיעבד התברר שזו הייתה טעות, ונתניהו חוסם אותו. זה היה גם במישור היחסים ביניהם, גרם להרבה דם רע שזרם עד היום. עכשיו, גנץ למשל, קח אותו, את גנץ ואייזנקוט, אם זה היה תלוי בהם, הם כבר היו בחוץ בתחילת ינואר. מי שבולם אותם מלצאת זה גדעון סער, שהוא מותח ביקורת גם עליהם, והוא מבהיר שהוא יישאר בממשלה כל עוד יש לחימה. עכשיו, בסקרים יש להם 30 מנדטים, אבל ביד יש להם 8 מנדטים, כי בארבעה מתוך 12 מנדטים של המחנה הממלכתי מחזיק גדעון סער. זה קובל אותם לממשלה. הציבור שלהם, הבייס שלהם, בסוף הבייס שלהם זה המרכז שמאל, הם גם מבינים שאנשי הימין יחזרו בסוף הביתה. הציבור שלהם רוצה עכשיו את הפסקת הלחימה, בגדול, אפשר לומר, הפסקת הלחימה והשבת החטופים. אז הם חייבים להצמד איכשהו לנרטיב הזה. זה מקור לסכסוכים בלתי פוסקים, ולכן הם גם צריכים לשדר החוצה שהם מותחים ביקורת על מהלכי המלחמה של נתניהו.
בקיצור, הם צריכים להגיע את הבית שלהם,
כן, אז הכל פוליטיקה.
אז דודי אמסלם צדק במה שהוא אמר השבוע במליאת הכנסת.
אתה יודע, מי שהכי אנשים, אני ישבתי השבוע עם כמה קרובי משפחה וחברים גם כן שהם שרתים בעזה ויצאו לאפטר, והם אומרים, מדברים על כלכלת חימושים, אבל בסוף הבעיה היא כלכלת כוח אדם. אמר לי חבר שהוא מ"פ בסיירת גבעתי, כל פעם כשיוצאים החוצה יש 2-3 בעלי משפחות שלא חוזרים, אומרים אני לא חוזר, יש לי עסק. אלה שיש להם עסקים, עסקים קורסיים, מישהו שכיר, הוא כבר רואה שבעבודה מתחילים לתידע, לחפש אולי מישהו חילופי, בלי שבסוף רוצים שאנשים יעבדו, אז נכון שאי אפשר לפטר, אבל לך תדע מה יהיה ביום שאחרי. ואנשים אומרים, כשאני יוצא החוצה ושומע מה קורה בקבינט, אז בשביל מה לחזור? בשביל מה לחזור? וזו בעיה אמיתית. דבר עם מילואימניקים ותשמע את זה. המורך לב הזה שמטילים בנו מלמעלה, במקום שהם יחזקו את החיילים, זו בעיה אמיתית. באמת בעיה. וזה שהקבינט הזה לא עשוי כמקשה אחת, והכל זולג, וכל הסכסוכים יוצאים החוצה, זה הנזק מספר אחד
למדינת ישראל. שאלה מה קורה בתוך הקבינט, כשהם יושבים ודנים, ודנים שם שעות וימים ולילות יותר נכון, שם הכל כן רגוע? כלומר, אין פוליטיקה בתוך הדיונים? הם ענייניים?
אנשים יושבים מסביב לשעון. גלנט לא חזר הביתה מאז שהזעיקו אותו מהשולחן שלו שם ביקב תשבי, לא חזר הביתה. אני שמעתי שאפילו את היין הביאו אליו לקומה 14 במשרד הביטחון. דוד מכיר את הנפשות הפועלות. אנשים עובדים, אין מה לדבר. גנץ ואייזנקוט זה שהם התגייסו, לא לדבר על אייזנקוט, על החוויה האישית, אין מה לדבר, אבל בסוף הם פוליטיקאים, הם נמצאים במבוך לא רק ביטחוני אלא גם פוליטי, וכולם עושים פוליטיקה, כולם כבר מסתכלים על היום שאחרי, היום שאחרי כבר כאן, וככל שהמלחמה יורדת לעצימות נמוכה יותר, כך גוברת העצימות הגבוהה של הפוליטיקה שהחברים בממשלה ובקבינט עושים. זה בא לידי ביטוי גם בשיחות הפנימיות, יש מתח. אמר לי מישהו שישב שם, לפעמים אתה יכול לחתוך את המתח באוויר.
מה תהיה הנקודה שבה בני גנץ וגדי אייזנקוט יחליטו שהם פורשים מהממשלה?
אני חושב שזה יקרה ביום שבו הרמטכ"ל, אחד מפקדי הצבא, ישים את המפתחות, אפשרות אחת, או ביום שיהיה ברור לכולם שהמלחמה בעזה נכנסת לעצימות כל כך נמוכה שאפשר כבר לראות בזה יותר מבצע כמו חומת מגן בגדה, ויהיה קצת רוגע מכיוון לבנון. הם צריכים איזשהו רגע של שקט שבו הם יוכלו לצאת החוצה, או אופציה שלישית, כשהם ירגישו שהם יש איזשהו מתווה לשחרור חטופים שהממשלה לא מקדמת, מה שאני לא חושב שיקרה. אבל לדעתי, הם היום מחפשים כל אופציה כדי לצאת מהממשלה, זה גם מה שנתניהו חושב, זה גם מה שחושבים אלה שסובבים אותם מימין. הם מחפשים את הדרך לצאת החוצה, והבעיה הגדולה שלהם זה גדעון סער, זו הבעיה שלהם, נכון? גם הם מפלגה נפרדת היום לגמרי, זאת אומרת, הם לא מגיעים הרי לישיבות ממשלה. הם לא מגיעים לישיבות ממשלה, רק לישיבות שעוסקות, ישיבות קבינט, שעוסקות במלחמה, אבל השר, גדעון שר מגיע, והוא נוכח.
אבל כאן אומרת, חשוב, אבל כאן חשוב לציין, אבי, כאן חשוב לציין שכל הסיבה שבני גנץ נוסק בסקרים, באופן רגעי, זמני אמנם, הסיבה שהוא נוסק, המפלגה שלו נוסקת בסקרים, זה בגלל שהוא גילה אחריות לאומית והצטרף לממשלה. עכשיו, כשהוא יפרוש, אז בעצם איזה יתרון יהיה לו?
אבל כשהוא יפרוש הוא יגיד הצטרפתי, אבל ברגע שזה נגמר ולא צריך אותי אני יוצא החוצה. גם הוא מבין שזה חולות נודדים בעיקר מימין, לכן הוא מחזק את הבייס שלו של מרכז שמאל. המאבק הגדול שלו יהיה מול הקהל שהצביע יש עתיד, ושם יאיר לפיד יזנב בו רגע אחרי, וזה מה שהוא יגיד. עכשיו דבר למשל עם שלמה פילבר שעושה את הסקרים אחרת, הוא רואה נתונים אחרים שדי זהים למה שהיה ערב המלחמה, שהימין עומד סביב 56 מנדטים בסך הכל, והוא גם מסביר שרבים מהבוחרי הימין שהיו נמצאים, לא ניכנס לזה בשיחת בוקר, בפאנל, הרי כל הסוקרים עובדים עם פאנלים קבועים, זה אומר מה שהיה פעם עם תופעה כמו של החרדים, שלא דגמו אותם כי הם לא התראינו, היום אנשי הימין פשוט כל כך מיואשים, והם עוזבים את הפאנלים,
וחלקם, שזה, שזה מתחבר
גם עם
העלייה. וחלקם היו עד לא מזמן בתוך הרצועה במילואים גם.
נכון, וזה גם מתחבר עם העלייה שאתה פתאום רואה, 10% שצופים פתאום בערוץ 14, זה דברים שמתחברים, ויכול להיות שאנשים לא קוראים את זה נכון, מי שלא מכיר את מחנה ימין, ואתה רואה התעוררות, כשרואים את ההצהרות בקפלן, ומבינים שחלק ממשפחות החטופים, אני לא הייתי אומר את המשפט הזה, אבל שמעתי את זה מאחד מבין ממשפחות החטופים, שאומר, נחטפנו על ידי אג'נדה שהיא נגד הממשלה, וזה מעורר מחדש את מחנה ימין, אנחנו רואים את הקולות, את המחנה אנחנו מכירים, אנחנו חלק ממנו. ובסקרים זה קצת לא בא לידי ביטוי, אנחנו רואים שיש פתאום הלך רוח אחר, וזה לא בא לידי ביטוי בסקרים, לכן אני לא בטוח שהסקרים כל כך מדייקים לגבי בני גנץ, ואין ספק שאלה שחונים אצלו היום לא יהיו שם כשיקומו מפלגות מימין, יוסי כהן, לא יודע, אולי בנט, שר, הם לא יהיו שם באותה תקופה, וגם בני גנץ מבין את זה, לכן הוא מחזק יותר את הבייס שלו, לכן אתה רואה שזה הקולות גם שעולים מתוך החדר, מה שהוא נוח לו שיצרו החוצה, אני לא אומר שהוא המדליף, אבל משום ההדלפות תואמות לאינטרס שלו.
טוב, בוא נדבר לסיום על דבר שבעבר, אם היו נוגעים בו בשקל אחד, היינו פותחים פה מהדורות ועושים איזה רעש גדול, זה תקציבי הישיבות. עכשיו, היה קיצוץ גדול מאוד, והיו צריך לאשר תקציב חדש ל-24, עוד לא עבר בכנסת, אבל עבר בממשלה, ותקציבי הישיבות קוצצו, אם אני שמתי לב נכון, כחצי מיליארד שקל. זה אמנם חוזר למה שהיה קודם, אבל התוספת שכל כך הרבה דיברו עליה בהקמת הממשלה התעדתה, נכון?
לא מדויק, אז בוא נעשה סדר. בתקופת ממשלת בנט לפיד, הרי הבסיס התקציב הוא 900 מיליון, העלו את זה ל-1.2 מיליארד. 2023 בממשלה הזאת זה עלה ל-1.7 מיליארד, ובשנה הקרובה 2024, מה שכבר היה תקציב דו-שנתי, היה צריך לעלות ל-2.2. העלייה בין 1.7 ל-2.2 נעצרה. זאת אומרת, גם השנה יהיה 1.7, אם ב-2023 זה היה בערך 833 שקל להברך לחודש, עכשיו זה יהיה קצת פחות בגלל הגידול הטבעי, אבל זה עדיין יותר מאשר מה שהיה בממשלת בנט לפיד. ואתה יודע מה? דיברנו הרבה כאן על השרים וחברי הכנסת החרדים, צריך לומר מילה לשבחם. השתיקה שלהם, אני לא יודע מה יהיה ביום שאחרי המלחמה, יעשו ספירת מלאי, ספירת דם, אנחנו נהיה בברוך, אין ספק. אבל הם היום שותקים, הם לא מדברים, הם נותנים את הרושם שהם מוכנים לקיצוצים, למרות שהם די הצליחו להסדיר את עניין האברכים עד כמה שאפשר, כשמקצצים לכולם. והשתיקה הזאת היא בהחלט מבורכת. הם שותקים, אנחנו רואים את השרים השסניקים שנדבקת להם גם עשייה, אנחנו רואים את גפני, אפילו גולדקנופ שלא מדבר מילה על דרישות תקציביות בהוראת האדמור מיגור, בהוראה ישירה שלא מתחילת המלחמה, צריך לומר מילה טובה על זה שהם לא אומרים מילה.
טוב, יפה. יפה, זה פעם ראשונה שאני שומע מילה טובה על זה שלא אומרים מילה.
כן, וגם אתה רואה שבנתונים הם הצליחו לשמור על בסיס תקציב יפה, בשביל להברכים בתקופה כזאת. להשאיר את התקציב כמו 2023, זה בהחלט הישג יפה, והוא בלי רעשי רקע. בחוץ חושבים שיש קיצוץ, ובאמת יש, אבל הוא היה יכול להיות הרבה יותר עמוק.
טוב, אז להבא במאבקים שיצטרכו לנהל, שיעשו את זה מאחורי הקלעים, בשקט, לא תמיד צריך בתקשורת.
אולי זה הלקח.
כן, אני חושב שגם שעשי
גם לנו וגם לקבינט.
כן? כן, זה ודאי.
גם ככה קשה לנו שהפוליטיקאים החרדים עד שהם מתראיינים בתקופה הזאת, עכשיו המסתם עוד יותר, הוספתם עוד על הקושי.
עכשיו אתה מבין למה הם לא מתראיינים?
כן, כן, לגמרי.
עורך הדין אבי בלום, שיהיו בשורות טובות.
יום טוב, בשורות טובות.
תודה. בעונג, בוקר טוב, פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב, ובוקר שבו, אתה יודע, צה"ל, שב"כ, חיסלו את ראש התשתית של הטרור במחנה הפליטים בלטה שבשכם, שכמובן, אתה יודע, הם היו בדרכם לבצע פיגוע גדול מאוד, אז אני חושבת שזו פעולה שצריך לשבח בה גם את צה"ל וגם את השב"כ על חיסול מהאוויר, חוליה של מחבלים שבראשה עמד כמדומני עבדאללה אבו סלאל, אם אני לא טועה, זה השמו.
כן, שם מוכר בעולם הטרור.
הטרוריסט הזה, אז יישר כוח גדול לפתוח בוקר עם פעולה כל כך חשובה, שבוודאי ובוודאי תמנע קורבנות מהצד שלנו של...
טוב, רציתי לפתוח את הרעיון עם משהו אחר, אבל נשאל את זה עוד מעט, אבל אם כבר הרמת
להנחתה בעניין הזה. בואי נברך אותך אחרי שבירכת את הצבא ואת השבק, נברך אותך בברכת ברוך רופא חולים.
ברוך השם, ברוך השם, ההחלמה היא איטית מאוד, כי...
נאמר למאזינים רגע, עברת ניתוח לפני כשבועיים, לא פשוט.
לפני שלושה שבועות, ניתוח של היפרדות רשתית העין, ניתוח שאני הגעתי אליו בדקה 90, כי אתה יודע, אנחנו לא מבינים את התופעות שלפעמים קוראים לנו בגוף, ואנחנו חושבים שאולי זה דלקת, אולי זה משהו פעוט, אולי זה יעבור, אבל ברוך השם, בבית חולים הדסה יש רופאים טובים מאוד, והם יצטרכו להציל את זו, את הרשתית, וההחלמה היא איטית, לצערי, הראייה עדיין עוד לא חזרה בשלמותה, אבל זה תהליך שנמשך... וכל יום, כל יום, בעזרת השם, יהיו שינויים. נמשיך.
להודות ולהודות ולהודות, וכשאומרים בבוקר פוקח עיוורים, אנשים לפעמים ככה בחטף, לא מבינים מה הברכה.
נכון, נכון, תפילה שלנו, נכון מאוד. אנחנו כל בוקר פותחים, תראה, אנחנו כל בוקר פותחים בכלל שאנחנו מודיעים לבורא עולם על זה שאנחנו קמים. אבל אתה יודע, לא בכדי כל מילה היא חשובה, והיא באה ואומרת, פוקח עיוורים, שזה כל כך, כל כך חשוב, ומשם אנחנו יכולים להגיד, ההמשך זה מתיר אסורים, מקווה בעזרת השם גם שכל החטופים יחזרו הביתה בריאים ושלמים.
בעזרת השם. טוב, אני רוצה לחזור למה שפתחת ולחדל את זה לכיוון אחר. אז ראינו הצלחה בשכם, בבלטה, הלילה, ורואים גם כן בכל השלושה חודשים האחרונים במלחמה בעזה, ראו גם הצלחות וגם... סוג של דשדוש שעכשיו נראה, ועושה רושם שברגע שיצאו כוחות גדולים מתוך הרצועה, רואים את הרקטות חוזרות לדרום, משהו אולי לא עובד בסיסטם שעבדו עליו, תכננו אותו, את גם כן שמה לב לזה? או שאת רואה את זה אחרת?
אז אני מאוד מודה לך על השאלה, כי המלחמה נמשכת, ואין עצירה, ומה שאתה שומע באמצעי התקשורת האחרים של דשדוש ודשדוש, כולם כאילו...
אני לא שומע תקשורת אחרת, משתדל שלא, אני מצפה על הדברים כפי שאני רואה.
אני אסביר לך בצלאל, תראה, אם אתה, אני יכולה לקחת לפחות דוגמה אישית מבני משפחתי, בני עד לפני שבועיים, היה מהיום, מאותה שבת שכולנו יודעים מה קרה כאן, שואה שנייה למדינת ישראל, ראינו את מה שקרה, שמענו התמונות המזעזעות, עד לפני שבועיים, הבן שלי, שהוא מילואימניק, היה בדרום, אני לא רוצה להרחיב, אבל הוא היה שם, ואתה יודע, הוא גם אדם עצמאי, יש לו גם חברה, והמצוקה של לחזור בחזרה, כי העסקים קורסים, החברות קורסות, התחילו גם במערכת האקדמית ללמוד, יש גם חשיבה בצד הזה, ולכן הוחלפו כוחות, הוחלפו כוחות ממילואימניקים לסדירניקים, יש גם עלייה לצפון של גדודים מסוימים. אתם צריכים להבין שיש פה אנשי מקצוע, יחד עם הדרג המדיני, שחושבים ומתכננים. עכשיו, יש פה מטרות שהצבנו, לא אני כמובן, הדרג המדיני שעוסק בקבינט המדיני, הציב לעצמו, אחד, חיסול החמאס, ואנחנו רואים כמויות אדירות של מחבלי חמאס, או נהרגים, או שובים אותם, או פצועים, או יש לחימה שלא פוסקת לרגע. יש עכשיו 70% מהתשתיות ומהבתים בצפון הרצועה אינם. 70% יש שם הרס.
כן, אבל חברת הכנסת שטרית, את מציינת את העובדה שהכוחות יצאו להתרעננות, שינויים בסדרי הכוחות. את בטוחה שרק זה הסיפור ולא המילה שנתנה ישראל לארצות הברית לנשיא ביידן, שהיא עוברת לעצימות נמוכה גם בדרומה של רצועת עזה?
אז אם יורשה לי, אני בשיחה עם ראש הממשלה שקיימתי, ודיברנו, אתה יודע, על דברים, והגענו גם לנושא הזה של, אני מדברת איתך לפני כמעט חודש, ראש הממשלה אמר שאם זה היה תלוי אתה יודע, בארצות הברית או בכל גוף אחר, אז אנחנו לא היינו נכנסים לרצועה. אתה צריך להבין שבנחישות רבה, באומץ לב, בחתירה להגשמת היעדים שהצבנו לעצמנו, עד היום נמשכת הלחימה, וגם שמענו את זה גם מהרמטכ"ל, גם משר הביטחון, ובוודאי ובוודאי פעם אחר פעם מראש הממשלה, שעד שנגשים את כל המטרות שהצבנו לעצמנו, לא יוצאים מרצועת עזה. אנחנו מדברים על כך שהלחימה חייבת להימשך. כשאין מגף של צהל על הצוואר שלהם, לא באמת אכפת להם, לא ממה שקורה לעם שלהם, לא מהאסירים שלהם. הם מקדשים את המוות, אנחנו מקדשים את החיים. ולכן עד שלא נחזיר את החטופים, נמגר את הטרור הזה מקרבנו, ניצור רצועת ביטחון לכל יישובי עוטף עזה, לא נוכל לחזור לחיי היום יום שלנו. והם, תאמין לי, מרגישים את כוחו של צה"ל שנלחמים בעוז ובגבורה ונחישות ועוצמה רגע.
כלומר, ראש הממשלה נתניהו עדיין דבק במה שהוא אמר בפתיחת המלחמה, נוודא שעזה לא תהווה עוד איום על אזרחי מדינת ישראל.
נכון, ואני חושבת שגם בארצות הברית יודעים, אגב, אסור לשכוח שבארצות הברית כרגע מתנהלת מערכת בחירות, וכל התבטאות שם וכו', היא גם התבטאות פוליטית. אנחנו צריכים גם להבין שגם להם יש...
היא לא גם התבטאות פוליטית, היא רק התבטאות פוליטית, אנחנו מכירים את זה, מכירים את הנוער.
אני אומרת את זה, אני אומרת שאני מציינת גם, כי בואו גם ניתן אחוז מסוים לכך שהם מבינים שכשאנחנו מחסים את הטרור החמאס, שקשור לציר הרשע עם איראן, סוריה וכל אותו ציר רשע שאנחנו מכירים, אנחנו רואים את זה גם בחות'ים, שזה קילומטרים רבים ממדינת
טוב,
ישראל.
אנחנו, חברת הכנסת קטי שטרית, אנחנו בדברים הללו שלך חייבים לסיים, כי זמננו תם. תודה רבה לך על הרעיון הזה, ושוב, ברוך רופא חולים ורפואה שלמה. המשך
החלמה
מהירה.
תודה רבה.
בשורות טובות.
זהו, סיימנו בצלאל.
להיום ולהשבוע, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם ביום ראשון, 7:59, כמדי יום, ועד אז שיהיו בשורות טובות, תודה לצוות שלנו. לקובי סגל, שעושה עבודה נפלאה, למוטי קופפר גם כן, ולמאזינים שלנו, להתראות דוד, שבת שלום.
שבת שלום.